מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מגזין מוקלט. מיטב הכתבות של מכון דוידסון זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
והפעם היקומים של סטן, כתבתם של דוקטור נועם לוויתן ודוקטור יונת אשחר, פורסמה ב-15 בנובמבר 2018. סטנלי, אגדת הקומיקס ובורא היקום של מרוול, הלך לעולמו בגיל 95. הדמויות שיצר, בהן ספיידרמן, איירון מן והענק המדהים, העניקו השראה לדורות של אומנים, מעריצים וגם מדענים. היקומים של סטן. סטנלי היה בלתי רגיל כמו הדמויות שיצר. גיבור על בזכות עצמו עבור מעריצי מרוול ברחבי העולם, לסטן היה הכוח לעורר השראה, לבדר ולחבר. הוא לא היה רק בעל דמיון רחב, אלא בעל לב רחב עוד יותר, אמר יושב ראש ומנכ״ל דיסני, בוב איגר. ענק הקומיקס, סטן לי, הלך לעולמו ב-12 בנובמבר 2018, בגיל 95. לי, ששמו המקורי סטנלי מרטין ליבר, השפיע על עולם הקומיקס כולו במשך עשרות שנים, והיה מעורב ביצירתן של דמויות רבות ומוכרות, בהן ארבעת המופלאים, אקס-מן, איירון-מן, תור וספיידר-מן. הוא החל את דרכו בעולם הקומיקס בשנת 1939 כעוזרו של מרטין גודמן, מוציא לאור ומייסדה של חברה חדשה בשם טיימלי קומיקס. בשנת 1951 החברה החליפה את שמה לאטלס קומיקס, וב-1961 הפכה לחברה המוכרת מרוול קומיקס. במשך השנים מילא לי שורה ארוכה של תפקידים במרוול. כותב, עורך, מוציא לאור, עורך ראשי, יושב ראש ועוד. גם אחרי שעזב את החברה שהפכה לאימפריה, הוא נותר אחד מסמליה, הדמות המזוהה ביותר עמה, ואף הופיע בתפקידי עורך קטנטנים ברוב הסרטים שבהם מככבות דמויות מחוברות הקומיקס של מרוול. הופעות קמיה אלו יימשכו לפחות לזמן מה גם בסרטים שיצאו לאחר מותו. הכינו את הממחטות לפני היציאה לקולנוע. ראשית היקום הפלאי של סטן לי. בסוף שנות ה-50 ותחילת שנות ה-60 של המאה הקודמת, המתחרה הנכבדת של מרוול, חברת הקומיקס שלימים תיקרא DC, הצליחה להחיות את סוגת גיבורי העל ואף פרסמה חוברות קומיקס שבהן כמה גיבורי העל שיתפו פעולה כקבוצה תחת השם ליגת הצדק. בתגובה ביקש גודמן מילי שייצור קבוצה של גיבורי על בשביל מרוול. הקומיקס וגיבורי העל באותה תקופה היו מביכים בעיני סטן לי. הגיבורים דיברו בצורה מוזרה, היו שטוחים ביותר וחיו בעולם של שחור ולבן, רע מוחלט מול טוב מוחלט. לי רצה לפרוש מהעולם הזה, וכשנהנה לאתגר, עודדה אותו רעייתו, ג'ואן, ליצור את הגיבורים והנבלים המורכבים שהוא עצמו היה רוצה לראות. במקרה הלא באמת גרוע, הוא יפוטר. לי יצר עם האומן ג'ק קירבי את קבוצת גיבורי העל ארבעת המופלאים. ארבעה אסטרונאוטים שקיבלו כוחות על כשנחשפו לקרניים קוסמיות. בניגוד לגיבורי העל הישנים, ארבעת המופלאים היו רחוקים מלהיות מושלמים. הם רבו זה עם זה ועם ההורים, חיפשו עבודה או היו נואשים למצוא בת זוג. האישה שבחבורה לא הייתה סתם חסרת ישע שצריך להציל, אלא בעלת מעמד שווה וכוחות המשתווים לכוחות של הגברים או אף מתעלים עליהם. ארבעת המופלאים גם לא הסתירו את זהותם, בניגוד לסופרמן או לבטמן של החברה המתחרה, הם נהנו ממעמדם כידוענים לטוב ולרע. הגיבורים הרגישים. ארבעת המופלאים שיצרו לי וקירבי הם גיבורים שאפשר להזדהות עמם ולהיקשר אליהם. גיבורים פגיעים ומורכבים שגם מבוגרים יכולים להנות מהם. התגובות לכך לא איחרו להגיע. מחירות הקומיקס של החברה זינקו, ולראשונה מעריצים שאינם ילדים שלחו מכתבים למרוול. לי, שלדבריו קרא כל מכתב, החל עד מהרה לפרסם בחוברות הקומיקס חלק מהמכתבים ותגובות להם, וכן טורי דעה. גם אם לא תמיד הסתדר עם שותפיו, והוא לא, הוא תמיד השתדל לשמור על קשר חיובי וטוב עם המעריצים, גם דרך הקומיקס וגם כשפגש אותם בעולם האמיתי. במהלך השנים לי התייחס בטורי הדעה שלו לנושאים חברתיים מורכבים, ונאבק באפליה ובגזענות הרבה לפני שכותבי טורי הדעה בעיתונים עזרו אומץ להתקרב לנושאים כאלה. בשנת 1966, כחלק ממאבק זה, הוא וקירבי הציגו לקוראי ארבעת המופלאים את גיבור העל השחור הראשון בתולדות הקומיקס האמריקאי, הפנתר השחור, מדען בעל כוחות על מיסטיים ודוקטורט בפיזיקה מאוניברסיטת אוקספורד, שהיה גם המלך של המדינה האפריקאית הדמיונית והמתקדמת טכנולוגית, וואקנדה. עוד לפני כן, בשנת 1963, לי וקירבי יצרו את האקסמן, גיבורים בעלי כוחות על מולדים, שלא הגיעו ממקור חיצוני, ורוב העולם שונא אותם ורודף אותם רק משום שנולדו שונים. מנהיגם הוא פרופסור צ'ארלס אקזייביר, מוטנט נכה המרותק לכיסא גלגלים ומדען בעל תארים רבים. האקסמן הם בין היתר אלגוריה לגזענות, אנטישמיות, הומופוביה ורדיפת מיעוטים. העכביש המפתיע. גיבור העל המוכר ביותר של מארוול ושל סטן לי הוא נער מתבגר ולא מקובל חברתית שגודמן התנגד ליצירתו. גודמן אמנם התלהב מהצלחתם של הגיבורים האנושיים והלא מושלמים שיצר לי, אך לא הצליח להבין אילו קוראים יימשכו למתבגר מלא חרדה, תלמיד מדעים, חנון בעל קשיים כלכליים וחברתיים, שהופך לספיידרמן, מעין איש עכביש. אחרי הכל, אנשים רבים נרתעים מהכבישים. לי והאומן סטיב דיטקו, עוד ענק קומיקס שנפטר השנה, שותפו בעיצוב גיבור העל החדש, הצליחו ב-1962 לשכנע את גודמן לאפשר להם לפרסם את סיפורו של פיטר פארקר, המתבגר שהופך לגיבור על בעל חוש הומור, בחוברת מספר 15 של Amazing Fantasy, הגיליון האחרון של סדרת הקומיקס שנועדה לקהל בוגר. מחירות הגיליון היו הגבוהות ביותר בהיסטוריה של Amazing Fantasy, וההצלחה הולידה במהרה את The Amazing Spider-Man, סדרת קומיקס המתארת את עלילותיו של ספיידרמן. בחוברת הראשונה, ספיידרמן אף פגש את ארבעת המופלאים, כחלק מהרעיון הגאוני של סטן לי, לברוא יקום משותף, שבו כל הדמויות מתקיימות יחד ובמקביל. ביקום כזה, העלילה של חוברת קומיקס אחת משפיעה גם על עולמן של הדמויות בחוברות האחרות. רעיון זה הועתק בהצלחה גם ליקום הקולנועי של מארוול, ובסופו של דבר חיכו אותו גם המתחרים. כמו גיבורי העל שכבר הזכרנו, פיטר פארקר הוא דוגמה לגיבור אנושי ורחוק משלמות, שמשלב כוחות על-טבעיים עם אינטליגנציה גבוהה ומשיכה למדעים והנדסה. הוא אמנם הופך לספיידרמן ומקבל את כוחותיו בעקבות נשיכה של עכביש רדיואקטיבי, אל תנסו את זה בבית, לחלק הזה אין שום בסיס מדעי, אבל הוא משלים אותם בעזרת הידע המדעי הנרחב שלו. עוד בהיותו תלמיד תיכון, למשל, הוא ממציא ובונה את המכשירים המאפשרים לו לראות קורי עכביש חזקים וגמישים מפרקי ידיו. תחושה מדעית. נוכחותם הנרחבת של מדע, מדענים, מהנדסים, רופאים ואנשים בעלי אוריינטציה מדעית בקרב גיבורי העל ונבלי העל של סטן לי אינה מקרית. בריאיון לערוץ הציבורי PBS על המדע של גיבורי העל בקומיקס אמר לי:
When Superman flies, he has no visible means of locomotion. You might wonder, how is he flying? He's just like this, lying on the in the air and he's flying. Not us at Marvel, we're scientific.
כשסופרמן אף, אין לו שום אמצעי תעופה נראה לעין. הוא פשוט שוכב באוויר. לא אנחנו, במרוול אנחנו מדעיים. רציתי שתור יעוף, אז יש לו את הפטיש הזה והוא מסובב אותו במהירות כמו פרופלור. אז הוא עוזב אותו. עכשיו הפטיש מחובר לפרק כף היד שלו. אז כשהפטיש עף אל החלל, הוא לוקח את תור איתו. ככה הוא עף. עובדה מדעית בלתי ניתנת לערעור. וזה ההבדל בינינו לבין המתחרים. העובדה המדעית הזו בלתי ניתנת לערעור בערך כמו טענתו של הברון מינכאוזן, כי משה את עצמו ואת סוסו מהבוץ על ידי כך שמשך בשיער ראשו. עם זאת, אפשר לסלוח ללי על כך, מאחר שהוא הודה בעצמו שהוא אמנם אוהב מדע ומדע בדיוני, אבל אין מישהו שיודע מדע פחות ממני. כמו כן, דבריו שלי מראים את החשיבות שנתן לכך שהדברים הלא מיסטיים שמתרחשים בקומיקס יראו מדעיים או ייתנו תחושה מדעית. ספיידרמן, הענק המדהים וארבעת המופלאים קיבלו את כוחותיהם בזכות קרינה. קפטן אמריקה נוצר משילוב של סרום מיוחד שפיתח מדען וקרינה. דמותה של קפטן מארוול, קרול דנברס, שאומנם לא לי יצר אותה, מקבלת את כוחותיה בזכות קרינה ושילוב של החומר הגנטי שלה עם זה של חייזר. והאקסמן נולדים עם גן מיוחד. אפילו למחשף העל שדיטקו ולי יצרו בעבור מארוול, דוקטור סטרנג', שכוחותיו הם מיסטיים, יש קשר למדע. הוא מנתח מוח בעל דוקטורט במדעים. המדענים של מארוול. בדיחה ישנה טוענת שהמדען המטורף המופיע בספרים ובסרטים רבים הוא בעצם מהנדס מטורף. הוא לרוב לא ממש מעוניין במחקרים מסודרים, קבוצות ביקורת וחזרות, והמניע העיקרי שלו הוא לא להפריך או לאשש את התיאוריה שלו על העולם, אלא להשתלט עליו. לצורך כך הוא בונה, או ליתר דיוק מהנדס, מכונות מורכבות וקטלניות. זה המצב גם עם רבים מהגאונים, המטורפים או לא, ופעמים רבות ההבחנה ביניהם דקה למדי, בעולמות של מארוול. גם הגיבורים בעלי כוחות העל נעזרים לעתים קרובות באמצעים טכנולוגיים, כשהם נלחמים ביריביהם ובשביל אמצעים טכנולוגיים צריך מהנדסים. הדוגמה הטובה ביותר לכך היא טוני סטארק, מיליונר ואלכוהוליסט לשעבר, המוכר יותר בתור איירון מן. כוחות העל שלו אינם על-טבעיים, אלא תוצאה של שימוש בטכנולוגיה. הוא מסוגל לעוף כל עוד הוא נעזר בחליפה. לסטארק יש תארים בהנדסת אלקטרוניקה, בהנדסת מכונות ובפיזיקה, ואין שום ספק שהוא מתמקד יותר בחלק המעשי של לימודיו. את ההבנה של טבע היקום הוא משאיר לאחרים, בעוד הוא מפתח כלי נשק, ובעיקר את החליפה המהוללת שלו. אולי היחיד שעולה עליו בגאונותו ובחושר ההמצאה שלו, הוא ריד ריצ'רד, או מיסטר פנטסטיק, מארבעת המופלאים. בניגוד לסטארק, לריצ'רדס יש כוחות על של ממש, שכאמור קיבל כשנחשף לקרינה, כנהוג בספרי קומיקס. אך כפי שאמר פעם לספיידרמן, הכוח החשוב לו ביותר הוא האינטלקט שלו. לריצ'רדס יש תוארי דוקטור במתמטיקה, בפיזיקה ובהנדסה, ושוב נראה שאת רוב זמנו הוא מעדיף להשקיע בתחום ההנדסה. הוא פיתח מכונות ומכשירים בתחומים מגוונים, מטיסות חלל, דרך רובוטיקה ועד ליצירת הולוגרמות והקמת הבניין החכם הראשון. ביקום של מארוול, הידוע כאולטימייט מארוול, בת הזוג של ריד לתקופה מסוימת, סו סטורם, היא גאון עם דוקטורט בביוכימיה. היקום הקולנועי של מארוול הביא אלינו עוד מהנדסת מבריקה, שורי, אחותו של הפנתר השחור טצ'אלה. בקומיקס היא לוחמת, אך בסרטים היא המדענית של ווקנדה, ומתפקדת לא רק כמהנדסת וממציאה, אלא גם כרופאה מנתחת. שורי היא זו שמפתחת ומשפרת את החליפות הסופר-טכנולוגיות שהכי הלובש לצד כלי נשק מתוחכמים אחרים. יש למארוול אומנם דמויות שעוסקות ממש במדע, לא בהנדסה, אך נראה שגם הן לא מסוגלות לעצור את עצמן מלהמציא משהו פה ושם. מנהיג ומייסד האקסמן, צ'ארלס אקסייבייר, המכונה פרופסור אקס, הוא בעל שורה של דוקטורטים בגנטיקה, ביופיזיקה, פסיכולוגיה ואנתרופולוגיה, כשההתמחות העיקרית שלו היא במוטציות והגורמים להן. הוא גם פסיכיאטר, וכמובן, הוא גם המציא את סריברו, המכשיר המאפשר לו לאתר מוטנטים. הנרי, הנק, בים, אנטמן המקורי, גם הוא גאון מדעי, מרמקולוג, חוקר נמלים, עם דוקטורט בביוכימיה ובננוטכנולוגיה, והתמחות, איך לא, בתיאוריות הקוונטים. פים הוא חוקר של ממש, ואפילו גילה חלקיקים הנקראים על שמו. זאת מלבד העיסוק הצדדי שלו בתכנון וייצור מכשירים המשנים את הגודל של חפצים ובני אדם. בקומיקס הוא גם זה שיצר את הרובוט בעל הבינה המלאכותית, אולטרון. ברוס בנר דומה למדענים אלו מבחינות מסוימות, אך שונה מאוד מבחינות אחרות. עוד אחד מהגאונים הגדולים ביקום של מארוול, בנר התמחה בפיזיקה וכימיה וגם בביולוגיה וברפואה. גם הוא לא נמנע מפיתוח שלל טכנולוגיות חדישות שמכונות בנרטק. את הכוחות שלו כענק המדהים קיבל בנר כתוצאה מתאונה, או יותר נכון חבלה, בשעת ניסוי כאשר נחשף לקרני גמא. בניגוד לגיבורים האחרים של מארוול, בנר לא משלב את המצאותיו עם הכוחות שלו, ולמעשה כשהוא הופך לענק, הוא לרוב מאבד את הכוח העיקרי שיש לו כברוס בנר, האינטלקט שלו. הכישורים האינטלקטואליים לא שמורים רק לגיבורים ביקום של מארוול. גם חלק מהנבלים הבולטים הם גאונים של ממש, עם ידע נרחב במדעים ובהנדסה. הדוגמה הבולטת ביותר היא דוקטור דום, גאון שמעולם לא סיים את הדוקטורט שלו, מכשף, ויריבו העיקרי של ריד ריצ'רדס, שמלבד שורה של רובוטים אינטליגנטיים, בנה גם בין השאר מכונת זמן. גם לגובלין הירוק, יריבו של ספיידרמן, יש כישרון טכני ניכר וידע בהנדסה ובכימיה, המאפשרים לו לבנות ולתפעל את הגאדג'טים השונים שלו. המדע של מארוול. גיבורי העל של מארוול והמדע שלהם לא נותרו מוגבלים ליקום הדמיוני של הקומיקס והסרטים, הם השפיעו גם על אנשים בעולם שלנו. כשביל גייטס, למשל, הודיע בשנת 2006 על פרישתו מתפקיד יושב ראש מייקרוסופט כדי להתמקד בפילנטרופיה, הוא אמר שעם עושר גדול באה אחריות גדולה. וזה משפט שמלווה את הקרן שהוא ואשתו הקימו כדי לשפר את רמת הבריאות בעולם, להפחית את העוני ולהרחיב את הגישה לטכנולוגיות מידע. מקור המשפט הוא המוטו שמלווה את ספיידרמן כבר מהופעתו הראשונה בקומיקס. עם כוח גדול באה אחריות גדולה. גם בנאסא לא חסרים מעריצים לחנון הלא מקובל שהפך לגיבור על, כפי שאפשר לראות בציוצים שפורסמו בטוויטר, אפילו ממאדים. מעריצי ספיידרמן עובדים על פיתוח קורים מלאכותיים וחליפות שיעניקו כוחות כמו שלו, או סתם מנסים לגלות אם בני אדם יוכלו יום אחד לטפס על קירות כמוהו או כמו סממיות. התשובה היא לא. איירון מן ומיסטר פנטסטיק, מהנדסים ומדענים מוכשרים, שימשו השראה ליזמים ומהנדסים שונים בפיתוח שלד חיצוני רובוטי או פרוטזות טובות יותר, והשפיעו על בחירתם ללמוד מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה. חברת מארוול אף מודעת להשפעתה ומנסה לעודד במכוון נערים, ובמיוחד נערות, להתעניין במקצועות אלה. המדע, או כמעט מדע, שיש בחוברות הקומיקס, מעניק הזדמנות למורי מדעים ולעוסקים בתקשורת מדע להעביר רעיונות מורכבים, הנחשבים לעתים כיבשים, בצורה שונה ומעניינת לקהל הרחב. למשל, קייל היל, המגיש תוכניות מדע בטלוויזיה ובאינטרנט, מציג את המדע שמסתתר בקומיקס של מארוול ובמקומות אחרים. הוא מנסה להבין איך עובד חוש העכביש, המזהיר את ספיידרמן מפני סכנה, או לחשב אם הענק יכול לקפוץ לחלל. אחרים כתבו ספרים שלמים על המדע של מארוול ושל גיבורי על בכלל. כוחות על מדעים. כדוגמה למדע בקומיקס אפשר להסתכל על דייר דביל, שיצרו לי וביל אברט, גיבור העל הראשון בעל כוח העל ראייה. הוא איבד את מאור עיניו בצעירותו כשהציל אדם ממסעית והמטען שלה, חביות של חומר רדיואקטיבי, נשפך ועיוור אותו. זו אולי הדוגמה היחידה בספרי הקומיקס שבה חומר רדיואקטיבי גורם לנזק, שאומנם הגיוני שהוא יגרום לו, במקום להעניק כוחות מיוחדים. בתגובה לעברונו, חושיו האחרים התחדדו, והוא פיתח חוש רדאר, המאפשר לו לראות את סביבתו. בחלק מגרסאות הקומיקס, חוש זה עובד כמו איכון ההד, אקולוקציה, של הדולפינים ושל העטלפים, ומספק הזדמנות להסביר על יכולת זו. איכון הד מאפשר לראות באמצעות קול על פי ההד החוזר מעצמים בסביבה. חיות שמשתמשות באיכון הד משמיעות צלילים ומקשיבות להד החוזר. כיוון ההד, הזמן שנדרש לו לחזור והתדר שבו הוא חוזר, מאפשרים לחיה המנווטת באמצעותו לקבוע איכן נמצאים עצמים שונים בסביבתה ואת צורתם וממדיהם. על פי מידע זה, בונה החיה בראשה את תמונת המרחב הסובב אותה. אפילו בעולם האמיתי, יש בני אדם שמסוגלים לנווט בסביבה בעזרת סוג של איכון הד. הטלפים אמנם אינם עיוורים, אך מאחר שהם וגיבור העל העיוור רואים את הסביבה באופן דומה, נראה שהיה עדיף לו היו קוראים לו על שמם. לעומת זאת, לבטמן, גיבור העל של החברה המתחרה הנכבדת, הנוטה לקחת על עצמו סיכונים, יכלו לתת שם שהולם את אומץ ליבו, אולי דר דביל. אנטמן, דמות שיצר לי עם אחיו, לארי ליבר, ועם קירבי, המציא כסדה שמאפשרת לו לשלוט על נמלים וחרקים חברתיים אחרים. אחד ההסברים הוא שהכסדה מפעילה אזורים במערכת העצבים של החרקים, שלרוב מופעלים באמצעות פרומונים, הורמונים נדיפים שאורגניזם מפריש ושמשפיעים על התנהגותם של אורגניזמים אחרים מאותו מין ביולוגי. נמלים, למשל, משתמשות בפרומונים לסמן את הדרך אל המזון שמצאו, כדי שחברותיהן לכן ימצאו את דרכן אליו. יש להן גם פרומונים שמסמנים את המושבה שאליה הן שייכות, ובדרך כלל הן יתקפו נמלה בעלת ריח אחר. פרומונים אחרים מזעיקים עזרה כשחברת כן נקלעת לצרה. ועוד ועוד. לחלק מהכוחות של דמויות הקומיקס אפשר למצוא מקבילות בטבע. וולברין ודדפול יכולים לעבור רגנרציה, לגדל מחדש חלקי גוף שנקטעו. הם חולקים יכולת זו עם לטאות שיכולות להצמיח מחדש את זנבן, כוכבי ים שמסוגלים לגדל מחדש זרועות, וסלמנדרות שחלקן מסוגלות לגדל מחדש עיניים ואף חלקי מוח. חיבתו של לי למדע ולדמויות מורכבות ואנושיות עיצבה את הקומיקס כפי שהוא כיום, לא רק של חברת מארוול, וגם את כל היצירות האחרות שנבעו ממנו. היצירות שלו השפיעו על אנשים רבים, בהם אומנים, חוקרים ומדענים, והוא ימשיך לחיות דרכם ודרכנו. כפי שקריס אבנס, שגילם את קפטן אמריקה בסרטי מרוול, כתב, לעולם לא יהיה עוד סטן לי. במשך עשורים הוא סיפק לצעירים ולזקנים הרפתקה, בריחה, נחמה, ביטחון, השראה, כוח, חברות ושמחה. הוא הקרין אהבה וטוב לב וישאיר חותם בל ימחה על חייהם של בני אדם רבים. כה רבים. אקסלסיור. האזנתם לכתבה היקומים של סטן, מאת דוקטור נועם לוויתן ודוקטור יונת אשחר. קריינות, איתי נבו. אפשר להאזין לכתבות נוספות שלנו באתר מכון דוידסון.